משנה חדשה. רבי יונתן אומר, אנחנו בדף קוף עין חץ, פרק רביעי, משנה תץ. רבי יונתן אומר, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר, וכל המבטל את התורה מאושר, סופו לבטלה מעוני. אומר רש"י, רבי יונתן אומר, כל המבטל את התורה מאושר, שמתוך אושרו אינו פנוי לעסוק בתורה. אם כן, מרוב אושר אין לו זמן לתורה. ולכאורה באמת דברי רבי נתן צריכים עיון. ככה אומר המהר"ל, יש לשאול. אתם רואים? יש לו שאלות על המשנה הזאת, המהר"ל. כל המקיים את התורה, יש לשאול, בעמודה ימנית ולמטה, שכמה הם שקיימו התורה מעוני, כמו רבי חנינא בן דוסא וחבריו, ולא מצאנו שקיימו את התורה מאושר. ועוד הרבה שאלות, אומר המהר"ל, יש לשאול השאלה הזאת. כן, האם לא טוב להיות עשיר? ועוד הרבה שאלות. אבל פירוש דבר זה, כפי, בוא אני אסביר לך את המשנה מצד המהות, כדרכו של המהר"ל. אבל פירוש דבר זה, כפי מנהגו של עולם, כאשר יש לאדם עושר, ראוי לו ללמוד ביותר בתורה, אחר שיש לו קול. וכמו שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. והפך זה, העוני מבטל את האדם מתורתו, שאי אפשר לו לעסוק בתורה, שצריך להשתדל אחר מזונו ומחייתו. אם כן, אומר המהר"ל, קודם כל בוא נסביר את העניין העקרוני. מה העניין העקרוני? העניין העקרוני שכדי להיות פנוי ללמוד תורה, אדם צריך להיות מסודר בחיים. אז אם כן, לפי העיקרון הזה, עשיר, אין לו דאגות, אין לו טרדות, פנוי ללמוד תורה. אני, לפי סדר העולם, אין לו זמן. הוא בקושי יש לו מה לאכול. הוא חייב לקום אשכם מוקדם בבוקר, לצאת לפרנסתו לצורך מזונו. חוזר בלילה אחרי שעבד יום שלם עבודה מפרכת. בקושי מגיע לבית הכנסת, מתפלל מנחה מעריב, חוזר הביתה, אוכל, נרדם. זה סדר, זה הסדר המתבקש. יוצא שככה, אדם העשיר הוא זה שהכי מתאים ללימוד תורה. אדם עני לכאורה בכלל, מאיפה ימצא את הזמן ללמוד תורה? זה הסדר. ולפיכך אמר המקיים התורה מעוני, שאף על גב שהוא עני, שהוא בחיי צער עד מאוד, ובכל זאת עוסק בתורה, וכיוון שעוסק בתורה שלא כפי מנהג וטבע העולם, לקיים תורה מחמת עוני, ולכמן יתבאר איך אפשר שהעוני היה סיבה לקיים התורה, שאמר המקיים התורה מעוני, ומפני כי כל הדברים שהם בעולם הם שווים אל הסדר, כפי אשר ראוי להיות, לכך הוא שב אל הסדר לקיים התורה מחמת עושך, שהוא כפי הסדר. כמו כל הדברים שהם שווים ובאים על הסדר. אומר המהר"ל רעיון עמוק מאוד. מה קובע כאן? מה שקובע כאן זה הסדר. יש בעולם סדר מסוים. עכשיו, האדם הזה שהוא אני, והוא לומד תורה, הוא יצא מהסדר. למה? שלמרות כל הקושי, הוא לומד תורה כאילו הוא עשיר. שהרי, למרות שהוא אני, הוא בכל זאת מתאמץ ללמוד תורה, כאילו זה לא מטריד אותו, כאילו זה לא מכביד עליו. דוגמה, הלל הזקן. שהיה מתפרנס מללקט עצים. כל יום מתפרנס מטבע אחד. חצי לפרנסת ביתו. חצי לשומר בית המדרש. זהו? כן. כל יום יוצא, הולך מלקט עצים. כבר כמה אפשר להרוויח מזה? מטבע אחד. יום אחד... שומר, בית המדרש לא נותן לו להיכנס. טוב, אז מה בכך? עולה לגג, שוכב תחת השלג, קפה כמעט למוות, אבל שמע שיעור של שמליה ואבטליון. כאילו שום דבר לא מטריד אותו. אז הוא מתנהג כמו אדם עשיר. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא מקיים בו את הסדר שהוא בחר בו. הבנתם? איך זה עובד? הוא מקיים בו את הסדר שבחר בו. כיוון שהוא מתנהג כאילו הוא אדם עשיר, למרות שהוא אדם עני, שהוא עושה את עצמו פנוי ללמוד תורה כאילו הוא עשיר, סופו לקיימה מאושר. כלומר, יתקיים בו הסדר שבאמת הוא בחר בו. הוא בחר בסדר של אדם עשיר, הסופו להיות עשיר. ככה מסביר המהר"ל, הסוד העמוק שיש בהנהגה האלוקית שיש בזה. ואם מבטל תורה מאושר, שהוא שלא כסדר העולם, שיהיה מבטל תורה מחמת אושר. כי על ידי האושר ראוי לו לעסוק בתורה. ודבר שלא כסדר, הוא שב אל הסדר. ולכך, אם מבטל התורה מאושר, שב אל הסדר לבטל התורה מחמת עוני, שדבר זה הוא כסדר. עכשיו גם הפוך, אם אדם הוא עשיר, יש עוד ספרים, אתם רוצים עוד ספרים? יש פה ספרים. אם אדם הוא עשיר וראוי היה שילמד תורה כעשיר, כלומר פנוי, אין לו בעיה של פרנוסה, הוא עשיר הרי, יכול לשבת כל היום וללמוד, המפעל עובד. אבל למרות זה הוא מתנהג כמו אני. למה? שהרי הוא לא לומד תורה. ומי אמור לו ללמוד תורה? אני. כי הרי אני הוא עסוק וטרוד בפרנסתו. בסוף, מה מתקיים בו? הסדר שהוא בחר בו. בחרת סדר של חיים שמתאים לעני. שהרי למרות שאתה עשיר אתה לא לומד תורה, כאילו אתה לא פנוי ללמוד תורה. אז בסוף יתקיים בך הסדר שאתה בחרת בו. מסקנה, האדם בוחר בסדר שהוא רוצה. הבנת, יוסף, את הפטנט? יפה מאוד. ברוך שהילל הזקן בסוף הוא התמנה להיות נשיא הסנהדרין. כל הזמן שהוא למד תורה הוא היה צריך למסור את הנפש. זה לא שאם היום, למרות שאתה אני, אתה לומד תורה, מחר בבוקר אתה קם ומודיעים לך שאתה אחד מעשירי, עשרה עשירי העולם. זה לא עובד ככה. זה ברור, זה מסירות נפש שיכולה להיות של שנים. זה ברור. מכל מקום, אומר המהר"ל שמה שכתוב כאן, זה לא רק שזה עונש או שכר. המהר"ל מסביר שזה מדרגה אחרת. זה מדרגה יותר עליונה ממדרגה של שכר ועונש. כל המקיים את התורה מעוני, שכר, סופו לקיימה מאושר. וכל המבטל את התורה מאושר, עונש, סופו לבטלה מעוני. לא. הוא מסביר שזה עניין מהותי. אדם מעצב את העולם שבו הוא חי. כי לעולם יש סדר מסוים. כשאתה פועל, איזה עיקרון צריך ללמוד ממה שכאן אומר המהר"ל? הוא מגלה את המבנה, הסטרוקטורה הפנימית של מציאות העולם. יש סדר בעולם. שאלה, באיזה סדר אתה דבק? מה אתה תופס מהסדר העולמי? אם אתה, למרות שאתה אני, אתה נוהג כאדם עשיר בזה שאתה לוקח את הזמן ללמוד תורה, אז סופך להיות שייך באמת לסדר הזה של עושר. כי יש סדר בעולם שנקרא עניות, יש סדר בעולם שנקרא עשירות. ולפי ההתנהגות שלך אתה תשתייך לסדר הזה או לסדר הזה. כמובן, בזיקה של לימוד תורה. זה דבר עמוק מאוד. אנחנו רואים בני אדם שמסתובבים בעולם, ואנחנו רואים שהם משייכים אותם, את עצמם, לסדר מסוים. כן.
יש משנה, מקום אחר בכבוד,
כן.
כך היא דרכה של תורה.
נכון.
אז האם אנחנו נגיד שצהר שייך לסדר העולם של עוני דווקא?
כן, זה מה שאומר. זאת אומרת ככה, פד במלאך תאכל, ודאי, כי אתה מוסר את הנפש על התורה, באופן פשוט. אז אין לך זמן ללכת כל היום להרוויח מיליונים. אתה מוסר את הנפש על התורה, פד במלאך תאכל. זה באופן פשוט, מדובר באדם שמצמצם את צרכיו הגשמיים, צורכי הגוף, כדי להשאיר מקום גדול לצורכי הרוח. ככה זה עובד. זה דרך של תורה. אי אפשר לקנות תורה כשאדם, כן, לא כל המרבה במסחר, בסחורה. לא כל המרבה בסחורה מחכים. זאת אומרת, זה מתנגש. זה מתנגש. כי סחור, סחור. סחורה זה מלשון סחור, סחור. זאת אומרת שאתה צריך להסתובב. אתה צריך לבדוק, לראות מה הסחורה הכי זולה, מתי הזמן למכור אותה. לא כל המרבה בסחורה. כתוב מרבה. צד שני, אדם לא צריך למות מרעב. אבל מרבה בסחורה להחכים זה לא עובד. אז אם כן, אם אדם לא מרבה בסחורה, אז הוא צריך להסתפק במועט. נכון, הנה חינמי. התורה מחייבת את האדם להסתפק במועט. הכל יחסי. גם המועט לפעמים זה לא מעט. אבל מכל מקום, ביחס לכלל העולם, אנשי תורה, צריך תמיד למדוד אותם ביחס לכלל העולם. אנשים יגידו היום, איפה יש לך תלמידי חכמים שפת במלח תאכל? הם אוכלים פת עם גבינה, לחם עם גבינה. נכון, זה תמיד ביחס לכלל העולם. ביחס לכלל העולם, אנשים שמוסרים את נפשם על התורה, ברוך שהם מסתפקים במועד. הם גם לא אוכלים כל היום מנה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, אולי יש איזה עוד משהו לאוכל. זה אוכלים. צדיק אוכל לשובע נפשו.
ובטן רשעים תחסר.
נכון, ובטן רשעים תחסר. זאת אומרת, זה צריך העיקר להיות שבע. שבע, שמים, מה זה משנה עכשיו? לחם מרגרינה, העיקר שאתה שבע. ואתה, יש לך כוח להמשיך את מלאכתך. ואם מבטל תורה מאושר, שהוא שלא כסדר העולם, שיהיה מבטל תורה מחמת עושר, כי על ידי העושר ראוי לא לעסק בתורה, ודבר שלא כסדר הוא שווה לסדר, ולכך הוא מבטל התורה מיושר שווה לסדר, לבטל התורה מחמת עוני, שדבר זה הוא כסדר. כן, אתה באמת תבטל תורה בסוף, תבטל התורה כעני. ומה שאמר המקיים התורה מעוני, סופה לקיימה מאושר, ולא אמר העוסק בתורה מעוני. למה השתמש בביטוי המקיים תורה מעוני, לא העוסק בתורה מעוני? משום סיפה, זה בגלל מה שכתוב בסוף. מה כתוב בסוף המשלה? משום סיפה נקט כך המבטל התורה מאושר, כיוון שבסוף המשנה כתוב המבטל התורה מאושר, דלה באלה מימר כל שאינו עוסק בתורה מחמת אושר, דאבה אמינה משום גבות ליבו מאושרו אינו עוסק בתורה. לכך אמר המבטל תורה מאושר, כלומר בשביל שצריך לעסוק באושר, המבטל תורה בגלל שהוא עוסק באושר, ודבר זה מבטל תורתו. אז לכן, ברישה של המשנה, הוא נקץ, הוא השתמש בלשון מקביל. המקיים את התורה, או המבטל את התורה. והחנה מי, אחי כאמר, אך המקיים תורה מיוני, שאין עסקיו, מבטלין לי מודו. אם כן, בקיצור, מדובר בחשבון. חשבון שהתורה היא צריכה להיות גוברת. כן, עושר, עוני, זה מקומו של האדם בעולם הזה. אדם עשיר, אדם עני, זה מקומו בעולם הזה. התורה זה חיבורו של האדם אל העולם הבא, אל עולם שכולו טוב. ולכן התנא מעמיד זה מול זה. המקיים את התורה מעוני. כלומר, למרות שמקומו בעולם הזה עוני, מקומו בעולם הבא עשיר מאוד. הוא מחובר אל התורה. הוא שייך לעושר מאוד גדול. סוף העושר של העולם הבא להתגלות בעולם הזה. כדוגמת רבי שמעון בר יוחאי, שהיו לו תלמידים, שאחד מן התלמידים שלו יצא לחוץ לארץ וחזר עשיר, ואז התלמידים האחרים התחילו לקנא בו. כן, הם התחילו לומר, אנחנו פה יושבים ולומדים תורה ואלו תנאים, והנה אחד הלך לעשות חיים, והנה הוא הצליח. רבי שמעון בר יוחאי הרגיש בתלמידיו, אז הוא אמר להם, מה אתם רוצים? עושר. אין בעיה. לקח אותם לבקעת מירון ואמר, בקעה בקעה, התמלי זהב וכסף. העמיד את כל התלמידים מסביב, ואז התלמידים פתאום ראו כל הבקעה מלאה זהב וכסף. אמר לתלמידים, חבר'ה, אתם מקנים באו שיצא לחוץ לארץ? אתם, מה הוא הרוויח? בואו, תסתכלו מה אני נותן לכם. חבוד! כל אחד יכול לקחת מה שהוא רוצה. מאיפה, מה, עושה אוקוס פוקוס? רבי שמעון בר יוחאי ממלא ביקה בכזב וכסף? לא. הוא לא עושה שום אוקוס פוקוס. הוא חשף בפניהם את העושר. של התורה. אתם לא מבינים, אתם שייכים לעולם מאוד עשיר, וכי חסר לריבונו של עולם משהו. בשמאלה עושר וכבוד, רק לא רואים. אבל תדעו לכם, כל מי שעוסק בתורה שייך לעולם כזה מאוד עשיר. רק כרגע המקומו בעולם הזה, זה נראה אני. ולכן, האדם העני הזה, אם הוא מקיים את התורה, למרות שהוא אני, סוף העושר של התורה להתגלות. כי הוא באמת שייך לעושר גדול. זה יתגלה. וגם הפוך. אם אדם מקומו בעולם הזה עושר, והוא מזלזל בעושר הפנימי, האמיתי, היסודי, של עולם שכולו טוב. מה זה עולם שכולו טוב? מלא טוב. אז בסוף יתדלדל מקומו בעולם הזה ויהפוך להיות אני. עד כאן ההסבר. אך קשיא על פירוש זה, אומר המהר"א, מצינו שהעושר מבטל אותו מלימודו כמו העוני. לכאורה משמע לפי הפירוש הזה שהגיבור זה אני, שלמרות שהעוני מבטל אדם מלימודו, הוא בכל זאת עוסק בתורה. והעשיר שראוי היה שילמד תורה כי הוא פנוי, הוא בכל זאת מבטל תורה. אז אבל אומר המהר"ל, אבל מצאנו שהעושר זה גם מכשול ללימוד תורה כמו העוני. דכן איתה בפרק שלישי דיומא אומרים לעני, למה לא עסקת בתורה? אומר, אני הייתי. שמה בגמרא במסכת יומא מספרים על מה קורה לכל אחד שמגיע לדין. נכנס אדם לדין, אומרים לו, בדקנו, לא למדת תורה, לא עסקת בתורה כמו שצריך. אומר, כן, זה נכון, אבל יש לי טענה. מה הטענה? הייתי אני. ככה הוא טוען. אומר, אני הייתי, וטרוד במזונות הייתי. אומרים לו, כלום, אני היית יותר מהלל? זאת אומרת, זה לא טענה. הנה, מצאנו מישהו שהיה אני, ונהיה גדול. העולם. יופי. הלאה, בא בתור, נכנס עשיר. אומרים לעשיר, למה לא עסקת בתורה? אומר, עשיר הייתי, וטרוד בממוני הייתי. אומרים לו, כלום היית עשיר מרבי אליעזר בן חרסום? ואם כן מוכח, כי העשירות והעניות, שניהם מבטלים תלמוד תורה. הנה, הוכחה. מהגמרא עצמה במסכת יומא, שגם אדם עני וגם אדם עשיר יכולים לטעון שבגלל זה עניותו, זה בגלל עושרו, לא יכלו לעסוק בתורה, רק כדי לדון אותם צריכים להביא הוכחה שלמרות שאחד היה עני, נהיה גדול בתורה, הלל. ולמרות שאחד היה עשיר, רבי אליעזר בן חרסום, בכל זאת נהיה גדול בתורה. אז אתה רואה שלכאורה, זה כמו זה, מבטלים את האדם מתורה. אז לפי זה קשה למשנה. לכאורה, נכון, הנה עוד הוכחה, מה שיוסף אומר, מרבה נכסים הרבה דאגה. ומה הייתה הטענה של המהר"ל על פי המשנה שלנו? מה הייתה הטענה? שלמה המבטל את התורה מיושר סופו לבטלה מיוני? כי אומרים לו, אתה כאדם עשיר לא היית צריך לבטל תורה, שהרי אדם עשיר פנוי ללימודו. קשיא, ויש לתרץ. דהתם בעשיר גדול מאוד. שמחמת רוב עסקיו מבטל תורה. וכאן, איירה מדובר שאינו עשיר גדול כל כך. תירוץ ראשון. תירוץ פשוט. גם בעושר יש דרגות. יש אדם, הוא עשיר, מה זאת אומרת? לא חסר לו דבר. מזכורת, גומר לעבוד, הולך לבית המדרש, יושב על תלמודו. זה חשבון פשוט. הוא לא צריך להתעסק עכשיו, איפה להשקיע את הכסף, ואיפה להרוויח עוד וכו'. זה עשיר רגיל. אבל יש עשיר גדול מאוד. עשיר גדול מאוד. אם הוא לא ידגדק כל רגע, הוא עלול להפסיד מתור 10 מיליון. תגיד, טוב, אבל הוא עדיין עשיר ב9 מיליון. כן, כן, אבל עשיר גדול מאוד, הוא צריך להישאר עשיר גדול מאוד. זה לא, בשבילו, זה רציני. אז לכן, עליו נאמר שאושר כזה, זה מבטל אדם מתורה. המשנה דיברה על עשיר רגיל. אבל קשיא, דככה וללממה, כל המקיים תורה מעוני סופו, לקיימה שלא מעוני. והמבטל תורה שלא מעוני, סופו לבטלה מעוני. כי מה העניין עושר כאן? אז לפי זה אומר המהר"ל, אז לא היית צריך להשתמש בביטוי של עושר. אלא, יש פה או אני או לא אני. אבל אין פה אני ועשיר לפי ההסבר הזה. כלומר, כל המקיים תורה מיוני, סופו לקיימה שלא מיוני, לא עשיר, אלא לא אני. וגם זה יש לישב. כי הדבר שאינו ראוי כמו זה, שמקיים תורה מיוני, שאין ראוי שיהיה מקיים תורה מיוני, והוא חוץ לסדר, וראוי שישוב אל הסדר, יותר ראוי שיהיה מקיים התורה מיושר. כלומר, מתחילה, היה לו סיבה לקיים את התורה, והוא אני. אתה יהיה לו סיבה לקיים את התורה, הוא האושר. ואילו אמר סופו לקיימה שלא מעוני, אין כסיבה לקיום התורה. אבל האושר ראוי לקיים את התורה, כאשר אין לו רוב אושר. רעד שצריך לעסוק באושרו. וכן המבטל תורה מאושר, שדבר זה אין ראוי שיהיה עושר סיבה לבטל התורה, וחוזר אל הראוי, דהיינו שיהיה אני, ויבטל התורה מעוני, וסיבה זאת ראויה לבטל התורה. זאת אומרת, אומר המהר"ל, יש שני מצבים באמת קיצוניים בעולם, או עושר או עוני. ושני המצבים הקיצוניים האלה, הם אמורים להוליד מצב שאו אדם יקיים תורה, או אדם יתבטל מתורה. ואנחנו רואים שכל אחד אחז במידה ההפוכה. הוא היפך את העולמות. אני שסדר העולם בהיגיון היה אומר שיהיה בטל מתורה, כי הרי הוא חייב לעבוד כל רגע, בכל זאת הוא לומד תורה. נוהג כעשיר. סופו להיות עשיר. העשיר שבזכות עושרו ראוי להיות פנוי לתורה, הוא דווקא מתבטל בתורה. סופו להיות אני. כלומר, המהר"ל אומר, נכון שיש מצבי ביניים, אבל התנא בא להציב בפנינו את ההתנהגות הראויה או הלא ראויה. וההתנהגות הזאת תוליד בסופו של דבר המצב ההפוך אצל כל אחד מהם. זה ההסבר הפשוט של המשנה. אבל יש עוד להעמיק, אומר המהר"ל, ועוד יש לך לדעת. כי התורה מביאה האושר. וקרא כתיב, יש על זה פסוק. אורך ימים בימינה, ובשמאלה עושר וכבוד. ובגמרא מוגילה אך קרא, הסבירו את הפסוק הזה למיימינים בה, אורך ימים איקה, כל שכן עושר וכבוד. למסמילים בה עושר וכבוד איקה, אורך ימים לאיקה. מה אתה שואל? עכשיו, למה? קודם כל בפסוק הזה מסבירים שיש באמת מיימינים ומסמילים בתורה. מה זה מיימינים ומסמילים? מיימינים מי שלומד תורה לשמה. אז הגמרא אומרת במסכת שבת שמי שלומד תורה לשמה הוא זוכה לאורך ימים. קל וחומר לאושר וכבוד. קל וחומר. למה? כי ימין חזק. כיוון שהוא לומד תורה לשמה, הוא זוכה לדבר הכי חזק, הכי גדול. וזה אורך ימים. ברוך שהוא יקבל גם את הדבר הפחות מזה. וזה עושר וכבוד. מי שמסמיל בתורה, הוא בחר בצד היותר חלש. שמאל, כהה, חלשה יותר. אז מה הוא מקבל? את הצד היותר חלש. עושר וכבוד. בסדר? אומר המהר"ל, וביאור זה, כי ראוי שתהיה התורה כוללת הכל, לפי שהיא עליונה על הכל, ולעולם הדבר שהוא עליון נכלל תחתיו כל מה שלמטה ממנו, והתורה מדרגתה על כל. ולפיכך עם התורה הכל, אם עוסק בתורה לשמה. ומפני שהוא עוסק בתורה לשמה, כפי מה שניתנה התורה לעסוק בה, נמצא עם התורה אריכות ימים, שהוא עולם הבא, וגם מדרגת העולם הזה. כי הרי הוא תופס את התורה בשיאה, הוא לומד לשמה, בגלל ערכה של תורה, בגלל שהיא עולם השלם. בעולם השלם, מה חסר? כלום. לכן אתה מקבל הכל. אתה מקבל את עולם הנצח, ואתה מקבל גם את העולם הזה. שאם יש עם התורה מדרגת עולם הבא שהוא עליון, כל שכן שיש בתורה מדרגת עולם הזה שהוא למטה ממנו. זאת אומרת, זה לא או עולם הבא או עולם הזה. שמעתם מה שאומר המהר"ל? לא עולם הבא, עולם הזה. אם אתה מקבל את העולם הבא, ודאי שאתה מקבל את העולם הזה. למה? כי העיקרון אומר שכל מדרגה פחותה, כלולה, במדרגה עליונה ממנה. לכן מי שיש לו את העולם הבא, ודאי שיש לו גם את העולם הזה. לכן המיימינים בתורה, ברור שיש להם אורך ימים. זה עולם הבא. עולם שכולו ארוך. קל וחומר שיש להם את העולם הזה, עושר וכבוד. אבל המסמילים בה, דהיינו שעוסקים בתורה שלא לשמה, שהוא להנאת עצמה. במה הם בחרו? בעולם הזה. יפה מאוד. ודבר זה מדרגת העולם הזה בלבד. וכפי התכלית אשר הוא מכוון אליו, יקנה על ידה, שהוא מדרגת העולם הזה. דהיינו, עושר וכבוד בלבד. שהם דברים אשר הם בעולם הזה. אתה בחרת. אתה החלטת מה אתה רוצה לקבל מן התורה. האם אתה רוצה לקבל מן התורה הכל? עולם הבא? ברור, עולם הזה. כי הרי עולם הזה כלול בעולם הבא. חידוש. כל מי שמקבל עולם הבא, ודאי מקבל עולם הזה. אבל אם אתה החלטת ללמוד תורה כדי לקנות את העולם הזה, מה תקבל? עולם הזה, עושר וכבוד. והתבהר לך כי ראוי שיהיה עם התורה העושר. ובפירוש אמרו במסכת עבודה זרה, כל העוסק בתורה נכסיו, מה הצליחין, שנאמר כי אם בתורת השם חפצו, וכל אשר יעשה יצליח. ולפיכך, מה שמקיים התורה מעוני וראוי לפי הסדר של עולם. כי אם התורה הוא העושר, כמו שהסברנו, כמו שהתבהר למעלה, שכך הוא לפי הסדר שעם התורה העושר הוא לפיכר, כאשר מקיים התורה מעוני, וזהו הפך מה שראוי, ראוי, כי לפי התורה ראוי שיהיה עושר, בסוף יגיע לדבר שהוא ראוי שיקיים התורה מעושר, שכך הוא ראוי שעם התורה העושר. וכן כאשר מבטל התורה מעושר, ודבר זה גם כן הפך, הראוי לפי האמת, כי לפי סדר העולם, התורה והעושר שייכים ביחד, כמו שאמרנו. משה רבינו עשיר. ברור? רבי עקיבא, איך הוא התחיל את הקריירה שלו, עם אשתו. היו, נכון, ישנים על קש. נהיה עשיר. אומר המהר"ל, לא שכר. זה מדרגת התורה. התורה לא חסרה דבר. התורה זה עולם שאין בו חיסרון. ואין ראוי לפי הסדר, כיוון שהוא, למרות שהשיר, מבטל את התורה. ואין ראוי לפי הסדר שיהיה עושר סיבה לביטול התורה. כי אין דבר אחד, הוא ביטול לאחר. רק אם הוא כנגדו והפך שלו. ואילו שני דברים, התורה והעושר, מתחברים. תורה זה הולך עם עושר. ולפיכך כאשר הוא נוהג חוץ מן הסדר שמבטל תורה מאושר, ראוי שיהיה בא אל הסדר כמו כל דבר שהוא חוץ מן הסדר, שהוא שווה לסדר. כלומר, אתה עזבת את הסדר הנכון. סדר או תורה עם אושר, אושר עם תורה. ולך יש אושר ואין תורה. אז אתה לא מתאים לאושר. כי אושר זה הולך עם תורה ותורה זה הולך עם אושר. אז אתה מחזיק באושר בלי התורה. סימן שאתה לא מצאים לאושר. בין כאשר הוא מקיים התורה מיוני שהוא חוץ לסדר, ראוי שישוב אל הסדר לקיים תורה מיושר, שזה ראוי לפי הסדר, ובין שהוא מבטל תורה מיושר שהוא חוץ מן הסדר, ראוי שישוב אל הסדר לבטל תורה מיוני. כי העניות של תורה ועניות ממון גם כן מתחברים יחד. אני בתורה, אני בדעת, אני בממון. עולר ביחד. ואלו שני דברים ביחד, הם כסדר העולם. דוגמה, קורח. עשיר? מה זאת אומרת, לא שמעת? עשיר כקורח? אז מה קרה? הוא עזב את התורה. תוצאה, הכל נבלה. לא נשאר כלום. כי תורה ועושר ביחד. בבקשה. מה שאתה אומר זה הדרכה מוסרית פרטית. כשאדם רוצה לקנות תורה, הוא צריך להיות מוכן למסירות נפש. אם אתה חושב שאתה תהיה כל יום במסעדה ואתה תגמור את השאנס, זה לא עובד. צריך להסתפק במועט. יופי. אחר כך, הרבה פעמים, מצאנו שתלמידי חכמים, היה להם הכל. הם לא נהנו. רבי יהודה הנשיא, הרים את זה 10 אצבעות ביום פטירתו. אתם עדים שלא נהניתי מן העולם הזה כלום. אבל היה לו הכל. אז אתה מדבר על שני דברים. מצד ההנהגה הפרטית, תלמיד חכם, הוא לא תלוי בכלום. יהיה, לא יהיה, יש אוכל, אין אוכל. הוא לא תלוי. הוא יכול לחיות בכל תנאי, בכל מצב, בכל עניין. מה עשה? שפעם מישהו הייתה לו שאלה חמורה בהלכה. אמרו לו, תשמע, השאלה שלך היא שאלה קשה. אתה צריך לפנות לרב הגדול, רבה של ירושלים, הרב פסח פרנק, זכר צדיק לברך. טוב, איפה הוא גר? אמרו לו, הוא גר שם. הלך. בדרך, הוא עלה במדרגות כדי לדפוק בדלת של הרב, כדי לשאול את שאלתו. בדרך, הוא ראה שיש אדם אחד יושב במדרגות, ודרך החלון שיש במדרגות היה לומד לאור הירח. דפק בדלת, אמר שלום, כן, אפשר לשאול את הרב שאלה? אמרו לו, כן, הוא יושב במדרגות. לא היה לו כדי להדליק נר. אז הוא ישב במדרגות ולמד לאור הירח. מה הסקנה? כל תלמיד חכם צריך לשבת במדרגות וללמוד לאור הירח. לא, זה לא המסקנה. זה לא מה שיעשה את האדם לתלמיד חכם. אלא, תלמיד חכם לא תלוי בכלום. אבל אין איסור. ומצאנו באמת גדול ישראל, שלא היה חסר להם דבר, אבל הם לא היו תלויים. דאגו שיהיה להם הכל. הם לא היו תלויים. כשהם למדו תורה, הם הסתפקו בכלום. הם לא תלויים בעולם החומר. לכן יש הדרכה. הדרכה היא פת במלח תאכל על הארץ תישן. על מה מדובר? על קניין תורה. אבל בסופו של דבר, לא יהיה חסר לך דבר. אבל מכיוון שממילא הוא כבר התרגל לא ליהנות מן העולם הזה, לא אכפת לו מכל מה שיש מסביב. כי ממילא הוא לא תלוי בזה. זה בין כך ובין כך, הוא כבר התרגל לא להיות תלוי בזה. יגידו, אתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה. אני שותה קוסטה. אבל תאכל כמה שאתה רוצה. אבל אני לא רוצה לאכול כמה שאני רוצה. כי בכלל אני לא סובל את האוכל. אז זה הדרכה. אבל אין עניין, אין אידיאליות להיות אדם עני. אין אידיאליות כזאת. מה? כן, ואני, והדוגמאות לא חסרות. זה משהו אחר. זה אסור לזלזל באף אחד. גם בבני עניים יכול ביום לצאת תורה, ועני הוא כלום, הוא לא הצליח, אולי הוא לא שילם, הוא לא היה לו כסף לשלם את המורה הכי טוב. זה עוד לא אומר כלום. כי הרבה פעמים בני עניים, הם מתאמצים, והם משתדלים, ודווקא הם לא מפונקים. אז איפה שאחרים צריכים 30 מורים פרטיים כדי ללמוד חצי תרגיל, הוא יודע שאם אין אני לי, מי לי. ועובדה היא, כל הזמן טוענים, מה שחסר למערכת החינוך זה כסף, כסף, כסף. זורגים טונות של כסף, והמצב הולך ומדרדר. מסקנה, לא קשור. זה עובדה, זה לא קשור. זה קשור לרצון, זה קשור למסוגלות, למאמץ, להתמדה. לא להיות תלויים בתנאים חיצוניים כדי לקנות דעת. זה העיקרון. אדם לא צריך להיות תלוי בתנאים חיצוניים. אם אני לא אשב על כוכשה של זהב, אני לא אוכל להתרכז. טוב, אז תשב על כוכשה של זהב. אתה גם תתרכב שם. זה לא תלוי. שם. טוב. מחר אין שיעור, כידוע.